אנחנו למדנו שיש צורך לנשמה בגן עדן בלבושים, שהלבושים האלה יסייעו בידה לקבל את הזיו והאור שיש למעלה, כי הנשמה היא בכל זאת מוגבלת והאור הוא בלתי מוגבל, ולכן היא חייבת שיהיה לה את אותם לבושים. גם כן דיברנו שיש הלבושים הללו, יש בהם שני אופנים, שני בחינות. מדימה את זה לאספקלריה מהירה ואספקלריה שאינה מהירה. ההבדל הוא בין מעשי המצוות בכלל זה אספקלריה המהירה, וכשאדם עובד באופן של, בכל מודיך, בירור נפש הבהמית, כמו המראה שמעלה גם את הדברים שנמצאים מאחורה, אז זה נקרא אספקלריה שאינה מהירה, וזה פועל הרבה הרבה יותר גבוה. עכשיו אנחנו נמשיך הלאה. ולתוספת ביור בעניין הלבושים לנשמה. כדי שנבין עוד ביור נוסף, מה החשיבות הזו שיש לה לבושים שהנשמה צריכה את זה בגן עדן, מביא משל, נעזר במשהו שכתוב בזוהר, ורוצה לדמות את זה לענייננו. יובן על פי מה שפירש בזוהר הקדוש סוף פרשת תולדות. שם בזוהר הוא מתייחס לסיפור שיעקב אבינו, כשהוא נפגש עם המלאך צרו של עשיו, אז כתוב במדרש שיעקב אבינו תפס את המלאך ולא נתן לו לעלות חזרה למעלה. המלאך מתחנן אליו, אומר לו, שלחני, כי עלה השחר. יעקב אבינו אומר לו, לא שולח אותך, כי אם בירחתני. אז הזוהר שואל, מה שייך בכלל לומר שנברא, כמו יעקב אבינו, מחזיק את המלאך ולא נותן לו ללכת? מלאך זה משהו רוחני, מה בדיוק אתה מחזיק? ככה הזוהר שואל. אז מה הזוהר אומר? הוא אומר שהמלאכים בירידתם לעולם הזה, כל פעם שמלאכים יורדים פה לעולם, כמו הדוגמה שראינו כרגע, או אותו דבר, המלאכים שירדו לאברהם אבינו, שנדמו לו ואכלו שם, נדמו כאוכלים באוהל, אז הכלל הוא שתמיד מלאכים בירידתם לעולם הזה מתלבשים בלבוש. הם יורדים פה לעולם הזה, הם צריכים להתלבש באיזשהו לבוש. למה? כי להיותם רוחניים, כיוון שהמלאך במהות שלו רוחני, והוא יורד פה לעולם, הוא צריך להתאים את עצמו לתנאים של המקום. לכן, כדי שיומשכו בעולם השפל, כדי שלעולם השפל יהיה איזה שייכות למלאך, המלאך יוכל לפעול את פעולתו, הוא על די לבוש, המלאך חייב להלביש את עצמו באיזשהו לבוש, כדי שהוא יוכל לפעול כאן בעולם הזה. אז זה הזוהר מביא לגבי מלאך שיורד למטה. אומר אדמו הזקן, מזה אנחנו מבין גם כן בנמשל איך שזה למעלה. וכך יובן בהיפוך, כדי נבין הפוך, כשהנשמה עולה לגן עדן, אותו רעיון, שכדי שהנשמה תשיג ותהנה מזיו השכינה, אז הנשמה כדי שהיא תוכל להשיג מה שקורה בזיו השכינה, אז היא לא יכולה להשיג את זה מכיוון שהיא אינסופית, צריכה להיות גם כן על ידי לבוש רוחני. כמו שהמלאך צריך לבוש לגשמיות, צריכה הנשמה לבוש לרוחניות. זה הדמיון שעושה אדמו"ר הזקן. שואל אדמו"ר הזקן בעצמו, מה הדמיון? אך לכאורה, אין המשל דומה? לכאורה המשל של הנשמה לא דומה לנמשל של המלאכים. למה? כי מילא המלאך שהוא רוחני ויורד לעולם גשמי, אז הוא צריך לבוש כדי להתעסק בגשמי. אבל הנשמה היא גם כן רוחנית, והיא עולה גם לעולם רוחני, אז מה הבעיה? זה בעצמו מה שהוא שואל. שהרי הנשמה היא עצם רוחני, ואם כן, למה צריכה ללבוש בשביל להשיג הזיו? אומר אדמו"ר הזקן שהמשל כן דומה. למה? אך העניין הוא כי רוחניות וגשמיות, אמנם בין רוחניות לגשמיות יש מרחק אדיר, אבל יש ביניהם צד משותף. מה הצד המשותף? שניהם נבראים ומחודשים מאין ליש. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא ברא מושג גשמי, הוא ברא מושג רוחני, גם את הנשמות הוא ברא. כמו שהוא ברא גשמיות, הוא גם ברא רוחניות. מה שאין כן זיו השכינה, כשמדברים על זיו השכינה, על מה זה? שהוא גילוי אלוקות ממש, הוא למעלה בכלל מהגדרות, לא רוחני ולא גשמי, הוא למעלה מכל הגדר הזה. כמו שכתוב בפרשת חיי שרה על פסוק ואברהם זקן, והרי האלוקות הוא למעלה מרוחניות, כמו שהוא למעלה מגשמיות. הקדוש ברוך הוא למעלה מהמושג של גשמיות, כמו שלמעלה במשחק רוחניות, לאלוקות אין שום גדר, שום דבר, שהרי אין ארוך הנבראים לגבי הבורא, ולכן הנשמה, כשהיא מצוירת בציור נשמה, כשהיא ירדה להיקרא, אז יש את הנשמה של זו, הנשמה של זה, הנשמה של זה, זה כבר ירד לתוך איזשהו סדר וגבול מסוים, אז הוא נברא, לכן הנשמה חייבת שיהיה לה גם כן לבוש, והיא לא יכולה לקבל אלוקות שהוא למעלה מגדר לבוש. וזו הסיבה, לכן שהמשל, של הנשמה כן דומה למשל של המלאכים. וזהו, זה גם מה שאומרים בהלל, המגביא המשפילי. הקדוש ברוך הוא מגביעי, הוא כל כך גבוה, ולכן המשפילי, כשהוא משפיל את עצמו, אז למה הוא משפיל את עצמו? בשמיים ובארץ. גם בדברים שמימיים, דיינו רוחניים, גם בדברים ארציים, מבחינתו זה אותה השפלה, כי כל ירידה להגדרה, לא משנה מהי ההגדרה, רוחני או גשמי, מבחינתו זה משפילי. לכן, כיוון שהוא באמת, הוא בעצמו מגביעי, הוא גבוה מעל מושג הרוחני, הוא מעל מושג הגשמי. לכן כדי שתשיג גילוי זה ממש, הנשמה, תוכל להשיג את הגילוי של האלוקות שהוא למעלה מכל גדר, אי אפשר להיות כמעל די לבוש ממעשה המצוות. לכן היא חייבת לעלות למעלה עם הלבושים, שזה יסייע בעד עכשיו. אבל המצווה זה לבוש רוחני כזה, כמו שהמלאך היה צריך לבוש גשמי לפה, הנשמה צריכה לבוש רוחני לשם. עכשיו בלבושים עצמה, אמרי, מה אמרנו? למדנו אתמול, שיש אספקלריה, לכן מה למדנו אתמול? שיש הבדל בין אספקלריה המהירה, אספקלריה שאינה מהירה, שני סוגי לבושים. אז הנשמה כשעולה למעלה, יש לה גם שני סוגי לבושים. כמו שהוא מסיים. ונה אמרו רזל, כשמתארים את הנשמה שיורדת למטה, סליחה, שהיא עולה למעלה לגן עדן, אז מה חזל אומרים? צדיקים יושבים, תיאור. גם התיאור הוא ציורי, אבל התיאור הזה בא לבטא משהו. כתוב שצדיקים יושבים בגן עדן, אז כתוב שם שני דברים. דבר אחד כתוב, והתרותיהם בראשיהם. דבר שני כתוב, ונהנים מזיו. מה הם שני הביטויים? גם נהנים וגם התרותיהם בראשיהם. זה מסביר שזה בעצם כנגד שני סוגי הקבלה של האור, של האלוקות. יש קבלה שמקבלים אותה באופן פנימי, שזה נקרא נהנים, יש קבלה שהיא מעליהם, שמקבלים את זה באופן של עטרותיהם, וזה דומה לאספקלריה המהירה ולאספקלריה שאינה מהירה, כמו שהוא מפרט. פירוש נהנים מזיו, כשמדברים בתואר הזה של הביטוי נהנים, נהנים זה משהו שהוא כאילו נכנס בפנימיות, אז אתה מקבל אותו בצורה יותר פנימית וברורה, הוא גילוי מהות הזיו ממש. זה מה שהנשמות מקבלים את המהות, זה כמו אור ישר, כמו אספקלריה המהירה שדיברנו. וזהו כעניין הראייה באספקלריה המהירה, שהוא השגת המהות ממש, ומה עוזר לנשמה להגיע למצב הזה של נהנים מזיו, על ידי הלבושים מהמצוות. המצוות שקיימה פה, זה הפך להיות מבחינה לבושים, לקבל את הנהנים, את הזיו. אך התרותיהם, אבל כשאומרים שהנשמות נמצאים שם, והתרותיהם שבראשיהם, הביטוי התרותיהם זה גם מבטא שמקבלים משהו, מקבלים אתרה. מה זה אתרה? אתרה זה בא לבטא שזה משהו שהוא מעליך, משהו שאתה לא יכול לקלוט אותו בעצמו, כי הוא מעל הכלים שלך. הוא בחינת מקיף. והוא בחינה שלמעלה מזיו והיערה המושגת להם. ההתרה זה גילוי כזה שהוא לא יכול להיכנס לפעמים בפנימיות, זה נשאר באופן של התרה. לפיכך, אין נמשכת מבחינת גילוי. לכן את הבחינה הזו של התרה, הנשמות לא יכולים לקבל בצורה גלויה, כי אם איך הם יכולים לקבל את זה? על דרך הראייה, על ידי אספקלריה שאינה מהירה. כמו באספקלריה שאינה מהירה, מה האספקלריה הזו עושה? אתה מקבל, כמו מראה, אתה רואה משהו, אתה רואה רק את הדמות שלו, אתה לא יכול לראות אותו בעצמו. דרך זה גם פה, הנשמה מקבלת גם את הדרגה הגבוהה, אבל באיזה אופן היא מקבלת את זה, שאין מושג המהות של הנראה, רק על דרך מה הוא מקבל, על דרך מה שנאמר לגבי שאר הנביאים לעומת משה רבינו, וביד הנביאים אדמה, ששאר הנביאים מקבלים את זה רק באופן של דמיון, ולכן נקראת אתרה. אז אלו שני הבחינות שיש בהערה של הנשמה בגן עדן. פי זה אומר נבין את הנקודה ששאלנו בתחילת המאמר. בתחילת המאמר הוא שאל שיש שני דברים שנקראים נר. גם הנשמה נקראת נר, כתוב נר השם נשמת אדם, גם המצוות נקראים נר, נר מצווה ותורה אור. שאל מה ההבדל ביניהם. זאת אומרת, עכשיו נבין. וזהו עניין נר מצווה ועניין נר אלוקים נשמת אדם. היינו, כשמדברים על זה נר ועל זה נר, בעצם למה מתכוונים? בית בחינות נר. יש בנר שני דברים, בכל נר יש שני בחינות. נר בעצם מה זה? זה אותו כלי, הוא נקרא נר, שבכלי הזה, כדי שיהיה אור, אתה צריך חומר בעירה, שזה שמן, אתה צריך פתילה. עכשיו, הפתילה היא חומר בעירה, כי היא גם כן מתקלה במשך הזמן, אבל החומר בעירה העיקרי זה השמן, שהוא מחזיק מעמד ומהיר הרבה זמן. אבל יש לנו את שני המרכיבים, גם את השמן וגם את הפתילה. אחד בלי השני לא ילך. השאלה היא מה הדבר העיקרי ומה הדבר הנוסף, אז הוא מפרט.
נר זה אומר, מה שאנחנו קוראים להם פמות. זה מה שאנחנו קוראים להם פמות.
כן, הכלי, כן. אז הוא אומר כך. אחד מהשניים הוא אספקלריה המהירה. והבית השני הוא אספקלריה שאינה מהירה. דהיינו השמן או הפתילה. אחד מהם גורם לאספקלריה מהירה, אחד לאספקלריה שינה מהירה, כמו שהוא יפרט מיד. והעניין, קיני בנר יש שמן ופתילה, כמו שאמרנו כרגע. האמת שמהשמן והפתילה גם נוצרו בית גווני אור. שני סוגים של אור. יש את האור שצמוד לפתילה, יש את האור שהוא טיפה יותר רחוק. האור שממש נוגע בפתילה הוא נקרא נאור האוכמה. הוא אור יותר שחור, פחות צלול, שעל הפתילה. והאור שהוא יותר רחוק הוא נקרא נאור החברה. הוא אור לבן. מה ההבדל? אומר ככה, והנה, האור שהוא עיקר הנר, מה בעצם הדבר המרכזי כאן בכל המערכת? מה מחזיק את האש שהיא תמשיך לדלוק? הוא נחז בפתילה דווקא. הפתילה אוחזת אותו. אבל השמן בלתי אפשר שייחס באור בעצמו. למרות שהשמן נותן לנר הזה לדלוק שעתיים, שלוש, עשר, כמה שמן ששמת, אבל השמן לבד לא יכול לתפוס אש. אתה חייב את הפתילה שתחזיק את האש. כי מה על ידי הפתילה? מצד שני אבל, תגיד, נו, אז יהיה לי רק פתילה, שים פתילה בתוך שנייה היא נשרפת ונגמרת. מכל מקום השמן הוא הנכלה באור. החומר בעירה שמחזיק הרבה זמן זה בעצם השמן. ועל ידי פתילה אחת נכלה שמן הרבה. שם פתילה אחת דקה ואתה יכול לשים שמן בכמויות עצומות ומה שבעצם נכלה זה השמן. אבל מה שמחזיק את האש זה הפתילה. הפתילה גורמת לנאור האוכמה, לאש שחורה, השמן גורם לנאור החברה לאש הלבנה. מה הנמשל? וכך הנה, יש לנו כאן שני דברים. יש את המצוות, ויש את היהודי המקיים את המצוות. המצוות עצמם נקראים נר, והיהודי שמקיים את המצווה גם נקרא נר. זה בעצם שני הבחינות הללו. וכך הנה, מעשה המצוות בעולם הזה, הם בחינת השמן. המצוות שיהודי מקיים פה בעולם הזה זה השמן, כמו שכתוב בזוהר, בינוקה, בפרשת בלק, יש את הזוהר הידוע שמופיע גם בתניה, על אותו ינוקה שאמר על הפסוק שמן על ראשך, על יצר, שאמר שמה ששמן זה עובדן, טבן, מעשים טובים. המצוות נקראים שמן. והיינו, המצוות נקראים שמן, הם מים בעצם, שמן משחת קודש. השמן הזה של המצוות זה הדבר הכי קדוש, הכי נעלה, ששורשו מה השורש של השמן הזה, בחוכמה הילאה ורצון העליון. מה זה המצוות? זה החוכמה האלוקית, זה הרצון העליון. השמן, המצוות זה השמן הכי עליון, הכי מקורי. אבל אם אתה רוצה לקיים את הרצון האלוקי, אתה נמצא עכשיו פה נשמה בגוף, אתה רוצה לקיים את הרצון האלוקי. הרצון האלוקי הוא שמן. אתה יכול להעיר עם שמן לבד, אתה יכול לקיים מצווה עם הרצון האלוקי, לא. אתה, מכיוון שהנשמה ירדה פה בתוך גוף לעולם הזה הגשמי, אז מה היא צריכה כדי לקיים? צריך כאן איזו אחיזה בגשמיות. אך שנשתלשלו וירדו בגשמיות בעולם הזה, על כן אין דרך שיאחז בהם אור אינסוף ברוך הוא. אתה לא יכול שיאחז אלוקות במצוות, המצוות לא יכולים להתבצע כאן בעולם, כי אם על ידי הפתילה. אתה חייב פתילה שהיא תגרום לשמן לדלוק. מה זה הפתילה? שהיא הנפש האלוקית המקיים המצוות. הפתילה זה הנפש האלוקית, כמו שאגיד בהמשך, זה הנפש האלוקית כפי שהיא מחוברת עם הנפש הבהמית. דהיינו, כמו הפתילה, שבסופו של דבר הפתילה מתקלה. לוקח זמן, אבל לאט לאט היא מתקלה. הנפש הבהמית מתקלה, לאט לאט. הנפש האלוקית עובד עליו, ולאט לאט הוא מתקלה. אז אומרים שהנפש האלוקית נקרא פתילה, מתכוונים לנפש האלוקית, שהיא בשותפות עם הנפש הבהמית, והיא מקיימת את המצוות, זה הפתילה, ואז היא מקיימת את המצוות כאן בעולם הזה. ואז, כשיש לנו את הפתילה עם השמן, הוא הממשיך בהם גילוי אור אינסוף ברוך הוא. מה שממשיך אלוקות במצוות, זה היהודי כאן בעולם, שמקיים את זה בגשמיות ממש. כמו שכתוב, אשר יעשה אותם האדם. כשאומרים יעשה אותם האדם, המובן הפשוט, שהיהודי יקיים את המצוות. אבל במובן יותר פנימי, מה פרוש אשר יעשה אותם האדם? האדם עושה את המצווה למצווה. כי בלי אדם, המצווה היא כתובה בספר, אבל איך היא יכולה להתבצע? זה כמו שאדם אומר, האדם צריך שיהיה לו יד. למה? כיוון שיש מצווה תפילין, אז הוא חייב שיהיה לו יד, שאליה הוא יניח תפילין. אם לא יהיה לו את היד, אז איך המצווה תפילין תתבצע? ככה כל מצווה. שאדם הוא עושה אותם למצוות. האדם בעצם, כדי שהאור של הבהמה ימשך בו קדושה אינסוף, הוא חייב להיות בן אדם שמקיים את המצווה בפועל ממש, ואז ואז האור של בהמה הפך להיות חפצה של מצווה. אבל אם זה יהיה בלי שאדם יקיים מזה מצווה, לא יהיה בזה את המשכת הקדושה. שממשיך בהם אור אינסוף ברוך הוא. מה שאין גם חסד לאומים, כשגוי יעשה בדיוק את אותו דבר, לא ימשיך שום דבר. הגוי לא יפעל את הפעולה. צריך את היהודי שיש לו נפש אלוקית, הוא הפתילה, והוא גורם להמשיך את ההמשכה האלוקית, ואז יש לנו שני הדברים מתעלים. השמן נקרא נר, והפתילה נקראת נר. אבל שמן לבד לא יקרה נר, הפתילה לבד גם לא יקרה נר. אתה יקרה נר שיש לנו את החיבור של שניהם גם יחד, וזה הנאור החברה והנאור הרוחמה. הנאור החברה זה המצווה שהיא רצון האלוקי, הנאור הרוחמה זה הנפש האלוקית שהיא מתקלה באלוקות, יש לה את ההתמסרות, ההתבטלות לאלוקות, ולא רק היא מתקלה בעצמה, אלא היא מושכת איתה גם את הנפש הבהמית, גם יחד לעלות למעלה.